טוב, אנחנו בפרק י"ב, ראינו בשיעור שעבר שהרב בוחר להגדיר את המהות של הבינוני בדרך מעניינת מאוד של הגדרה, הוא בעצם מגדיר את ההווה על פי מעין הגדרה של העבר והעתיד. מדבר על העבר, הוא אומר, לא עבר עבירה מימיו, לא נקרא עליו שם רשע, אפילו שעה אחד ורגע אחד כל יום. מדבר על העתיד, מדבר על מצב שבו ולא יעבור לעולם. ואנחנו הבנו, גם ראינו שהרבי מתייחס ל... שאלה העתיקה והידועה הזו, שהרי בעצם ההגדרות האלה הן הגדרות לא מציאותיות. אין כזה דבר. איך אומרים? אין כזאת חיה. אז גם בצדיק מהסוג המיוחד והנדיר של הצדיקים, דיינו מהצדיק שנולד צדיק, שלא רוב זה מיעוטם של הצדיקים הם כאלה. משה רבנו, התורה מעידה לנו, מספרת לנו, בתרא אותו כי טוב הוא. זה דבר מיוחד. אפילו דוד המלך לא כזה. ואמר, ליבי חלל וקרבי שהרגו, באיזשהו שלב של החיים שלו. זה דבר שצריך לגדול אליו. מיעוט מוחלט, מיעוט יוצא דופן וחריג מאוד בנוף, זה צדיקים כאלה שנולדו צדיקים. שמעולם לא הייתה להם עבודה אחרת. זה דבר נדיר. בתורה לרוב תדבר. וגם בצדיקים, אז אנחנו יודעים, נכון שאנחנו בדרך כלל, כשמפרשים את העניין על פי הדרך של התניה, של החסידות, אז מסבירים, צדיק אין בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא, אז בדיוק קראנו היום בחומש, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, וידוע שכך הספיד האריזל את הרמק, ש... הוא אמר את הפסוק שקראנו היום, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, הוא הסביר שחטא זה מלשון חיסרון. זאת אומרת, אם אתה תראה איש כזה שחטא משפט מוות, שחסר אצלו את העניין של משפט מוות, דהיינו שהוא צדיק שלא לא מן הראוי שימות. ובכל זאת והוא מת, איך יכול להיות כזה דבר? אז בתלית אותו על עץ, אתה צריך לתלות את ההסתלקות של אותו צדיק בחטא של עץ הדעת, שאז ירדה מיטה לעולם. כך הסביר האריזל, כך הספיד הארי הקדוש את הרמק. אז חטא, אנחנו רואים פה שחטא זה מלשון חיסרון, וזה העניין שחטא מלשון חיסרון, אז אנחנו רואים, מפרשים גם כאן, בפסוק הזה שאומר, כי צדיק אין בארץ אשר יעשה הטוב ולא יחטא, חטא מלשון חיסרון. דהיינו שהעבודה שלו היא לא בשלמות כראוי למדרגתו. הוא צדיק, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, וכראוי למדרגתו כנראה חסר עדיין אצלו משהו. מכל מקום, זה לא דבר כל כך פשוט, זה לא שזה מופרך, כך ראינו שהרבי מדייק ואומר שזה לא מוכרח שבן אדם יעבור עבירה, אבל זה לא מצוי. מי זה כזה דבר, מי זה אדם כזה שלא עבר עבירה מימיו, ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד, כי הרי מה זה שעה אחת ורגע אחד? ברגע שהוא עושה עבירה הוא נקרא רשע, ומיד לאחר מכן ליבו נוקפו והוא עושה תשובה והוא כבר צדיק גמור. אבל באותו זמן שעשה את העבירה היה נקרא רשע לשעה אחת, לרגע אחד. מי יכול להיות כזה שאין אצלו כזה דבר? ואם על העבר זה שאלה, על העתיד, שאלה גדולה שבעתיים. שהרי מי לידינו יתקע? ואל תאמין בעצמך עד יום אותך, ומי לנו גדול מיוחנן כהן גדול, שנהיה צדוקי בסוף ימיו, אחרי 80 פעם שנכנס לקודש הקודשים. ולכן מוכרחים, ואין דרך אחרת אלא להסביר, שכוונתו של אדמור הזקן כאן בהגדרה הזאת על הבינוני, שלא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, ההגדרה היא על ההווה. דיינו שמעלתו, מדרגתו בהווה, היא כזו שהוא בהתעוררות של תשובה כל כך גדולה וזה נקרא בשבילו שלא עבר עבירה מימיו, וגם ההתעוררות שלו והמצב שלו בהווה הוא כזה, שזה נקרא שגם לא יעבור לעולם, לא יישאר תמיד באותו מצב כמו שהוא עכשיו, במצב הזה לא יעבור לעולם, מופרך אצלו מעיקרה, על הנושא הזה עוד נדבר בעזרת השם באריכות, מה ההבדל, וזה באמת נקודה שצריך אולי קצת על קצה מזלג, נסמן את המטרה לפחות, לפני שנדבר על זה יותר באריכות, מה ההבדל בין רשע וטוב לו, מאותם אלה שיכול להיות שיחטאו פעם בשנה, פעם בשמיטה, הוא עדיין נקרא רשע וטוב לו, במדרגות העליונות של רשע וטוב לו, זה יכול להיות רשע וטוב לו כזה שכשהוא בא לבקר בביתר את החסידים שלו, אז יעשו לו שלטים צדיק בלו עיר, אבל על פי טניה זה נקרא רשע וטוב לו. מה ההבדל בין אותו רשע וטוב לו, של עובר עבירה קלה פעם בהרבה מאוד זמן, עבירה קלה מאוד, מה ההבדל בינו לבין הבינוני? והנקודה היא בעצם נרמזת כאן, כך הרבי לפחות במכתב הידוע שלו מפרש, שהנקודה היא כאן, לא יעבור לעולם המושג הזה, הרעיון הזה, האפשרות הזאת שיעבור עבירה מופרכת, מושללת אצל הבינוני מעיקר. לא מדברים כרגע מי שעושה או לא עושה. אנחנו אומרים בראשי לא עסקינן. אפילו לא ברשע וטוב לו, שגם הוא כעת לא עושה שום עבירה, ועושה את כל המצוות שהוא יכול. והוא גם ודאי עשה תשובה על משהו פעם עבר עבירה. אבל התשובה שלו היא לא כזו שהעניין שהוא יעבור חלילה את הדבר הזה פעם, מי יודע מתי, זה לא מופרך אצלו. ועל עצם זה שזה לא מופרך אצלו, הוא כבר נקרא רשע באותה שעה. זה עומק ההגדרה שהרי בסוחט מהביטוי הזה כאן של אדמור הזה.
זה דבר שבא מצידו עצמו או מצד מה שאפשר להגיד עליו? זאת אומרת, זה שהוא לא יעבור, זה אומר שאצלו מופרך הדבר, או שאנחנו יודעים, אנחנו, מי שיכול לדעת, יודע את הלמוד, יודע שעכשיו במצב הנתון, הוא לא מסוגל לחשוב על כזה דבר.
אתה מערבב פה שני דברים. החלק הראשון של מה שאמרת, זה החלק של העבודה להיות בינוני. וזה בוודאי בידו של האדם, ואך ורק בידו. החלק השני, באמת לא לכל הבינונים גילו שהם היו בינונים. אגב, גם לא לכל הצדיקים גילו שהם היו צדיקים. נילנו גדול מרבא, שאומר כגון ענה בינוני, ולא שגילו לו שהוא בינוני, הוא עשה מין חשבון כזה, והגיע למסקנה שהוא כנראה בינוני המתפלל כל היום, או בינוני שלא פס יקום מגירסה. ולא גילו לו. היו צדיקים שאנחנו יודעים שבשלב מסוים של חייהם אכן גילו להם שהם הגיעו למדרגה של צדיק והם התחילו לנהוג בהנהגות ששייכות לצדיקים. אבל לא לכל הצדיקים מגלים. וההפך, מזהירים אותם. אפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק, אתה יהיה בעיניך כרשע. וככה כל אדם צריך להחזיק את עצמו, יהיה בעיניך כרשע. אז מצד העבודה, מה זה נוגע לי? איך אני מוגדר כרגע? לי נוגע שאני כרשע, דיינו שאני יכול להיות בינוני, ולכן אני צריך להשתדל ולעשות את כל המאמצים כדי להיות בינוני. מעבר לזה לא מעניין אותי בכלל. זה לא עסק שלי. כל המושגים האלה של הגדרות ותוארים, זה חשוב יהיה מה יכתבו על המצבה. אבל מה, חוץ מזה, למי זה, את מי זה מעניין? כשידונו אותו בבית דין של מעלה, רבותינו נשיאנו מצאו לנכון מדי פעם לספר לנו על כאלה אנשים שהם זכו למדרגה כזו. אגב, לא יודע אם זה נקרא זכו, עבדו קשה בשביל זה, לא שזה לא הגרילו את זה בלוטו. זה דבר שעובדים מאוד קשה כדי להגיע. ותרחו מדי פעם ולא על כולם. אז בעצם אני חושב שסיכמנו את הנקודה, הגענו ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת ורגע אחד כל ימיו, פה בעצם סיימנו להגדיר את הגבולות. עכשיו אנחנו צריכים להיכנס קצת יותר לתוך העומק שלו. מה הוא כן? דיברנו מה הוא לא. מה הוא כן? הוא אומר פה ביטוי מאוד חשוב. והביטוי הזה, לפני שנראה את הביטוי כשלעצמו, הוא טעון הבהרה לפחות בחלקו. הוא אומר כך, אך מהות ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, כי אם בעיתים מזומנים, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שהיא שעת מוחין דגדלות למעלה, וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חוכמה בין הדעת שלו להשם, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפייש בחלל הימני שבליבו לדובקה בו בקיום התורה ומצפותיה מהאהבה, שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא, וברכותיה שלפניה ולאחריה, שאין מדי רבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שכתוב במקום אחר, ואז הרע שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני, מחבד שבמוח, המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. יש לנו כאן כמה וכמה נושאים מאוד מאוד מהותיים. קודם כל, המשפט הראשון, מהות ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, בליקוטי תורה, אדמור הזקן מסביר למה הוא התכוון כאן. אומר אדמור הזקן, מה שכתבתי בתניה פרק י"ב, מהות ועצמות נפש האלוקית, שהן עשר בחינותיה, אנחנו יודעים שמהות ועצמות נפש האלוקית, זה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. והיא פשוטה בתכלית הפשיטות, כמו שהקדוש ברוך הוא פשוט. ולכן הוא אמר לנו, לא מזמן למדנו בפרק ג' שזה מה שיש לנפש, מה שנקרא עשר כוחות הנפש, זה רק תוצאה של זה שהנפש עברה דרך עשר ספירות, עברה באופן של התלבשות בעשר ספירות של עולם האצילות. ולפני שהנפש עברה שם, לא היו לה עשר כוחות הנפש. עשר כוחות הנפש זה כוחות של הנפש, זה לא מהותה ועצמותה. גם הרבה פעמים אנחנו רואים שמשתמשים במושג שורש או מקור חוצבה של הנפש, אם אתה זוכר בפרק ב' ובעוד מקומות שמדברים על זה שיש נפשות שמקור חוצבה לנו בכלל במלכות העשייה. אז המדובר, כשמדברים על מקור חוצבן, מדברים על המקום האחרון ששם עברה הנפש באופן של התלבשות. כשמדברים על שורש, מדברים על המקום ששם, משם הנפש התחילה את המעבר שלה בארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אבל יש גם מה שנקרא שישראל עלו במחשבה, ועד שזה נקרא שחבוקה או דבוקה בך יחידה ליחדך, ועד שישראל הם חלק מהקדוש ברוך הוא ממש. אז בוודאי שזה לא במדרגות, לא של הצילות, ובטח לא של למטה מהצילות. אלא למעלה, המחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר. ועד שמה שנקרא במי נמלך בנשמותיהם של צדיקים, אז זה נקרא בלשון האריזה, זה נקרא העלאת מן מיני ווי, זאת אומרת שזה ממש בתוך הקדוש, בקדוש ברוך הוא בעצמו, במהותו בעצמותו. אז זה המדרגות הגבוהות של שורש הנשמה, ששם באמת היא מופשטת מהמושג הזה שנקרא כוחות. איך זה שהוא אומר כאן, מהות ועצמות נפש האלוקית שהן עשר בחינותיה, אדמור זה כן מסביר שמה שהוא התכוון כאן זה באופן יחסי לשלושת הלבושים שנקראים מחשבה, דיבור ומעשה, שהוא דיבר עליהם בתחילת הפרק. כאשר אנחנו באים, הרי מה אמרנו קודם? אמרנו בתחילת הפרק שאצל הבינוני, המחשבה, דיבור ומעשה משועבדים לגמרי. או נגיד הפוך, המחשבה, דיבור ומעשה של הנפש האלוקית במצב של שליטה מוחלטת. והמחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבעמית במצב של כיבוש מתמיד. ועכשיו הוא רוצה להבדיל בין מה ששלושת הלבושים, מחשבה, דיבור ומעשה של הנפש הבעמית, נכנעו כבר וכבושים תחת מחשבה, דיבור ומעשה של נפש האלוקית, אז הוא אומר, תדעו לכם שמה שאמרתי שיש ניצחון כל כך מוחלט לנפש האלוקית, על הנפש הבהמית, זה רק בכוחות, זה רק בלבושים, אבל הנפש בעצמה, ואפילו במדרגה הזאת של עשר בחינותיה, לא להן לבדן המלוכה והממשלה. כי גם לעשר כוחות של הנפש הבהמית עדיין יש, קצת בעייתי, הביטוי הזה, מלוכה וממשלה, לא ניכנס לזה כרגע, כל ההגדרות, יש בזה כמה וכמה הגדרות מאוד חדות, מה זה מלוכה ומה זה ממשלה ולמה הוא אומר את שניהם, אבל בואו ניקח את זה כפשוטו, כפשוטו, המילים הפשוטות, פירוש המילות. פירוש המילות הוא שהנפש האלוקית אין לה, לה, דהיינו לעשר כוחות הנפש, אין להן שליטה וממשלה מוחלטת בגוף. מה המשמעות של זה? זה כל עבודת השם של הבינוני. כל המלחמות של הבינוני, כל המאבקים שלו, כל המלחמת הישרדות הזאת שהוא עושה, זה בגלל שלא לנפש האלוקית לבדה שליטה בעיר קטנה. רק בלבושים, רק במסקנה, בשורה התחתונה, במחשוב הדיבור ומייסה, בקשר הישיר עם הגוף, שם אכן יש לנפש האלוקית שליטה, שאם לא כן הוא רשע. אבל הלבושים, או ביחס לעצם הנפש לבושים, אבל ביחס ללבושים, זה הנפש עצמה. עשר כוחות הנפש, לנפש הבאמית מתחשק, בא לה, היא מפחדת, היא כועסת. קראנו עכשיו בפרשה, שיש איסור, חיילים יוצאים למלחמה, אסור להם לפחד. ממה בא הפחד? מזה שהאדם, כמו שהרמב״ם כותב, איך אפשר לא לפחד? הציווי הוא, כמו שבמצוות שתלויות בלב, במצוות המעשיות, החיוביות שתלויות בלב, כמו אהבה ויראה, כך גם במצוות השליליות שתלויות בלב, כמו איסור לפחד. גם זה תלוי הכל בהתבוננות. ולכן כשאני מצווה לאהוב ולהתיירא מהקדוש ברוך הוא, אני מצווה להתבונן בהתבוננות שמולידה את האהבה והיראה. שאני מצווה שלא לפחד, אני מצווה שלא להתבונן, לא להתבונן על שפעת הקלגסים, לא להתבונן על עוצמתו של היריב, לעצום את העיניים ולהתבונן רק בצור ישראל וגואלו. להתבונן בזה שהשם הוא איש מלחמה והוא נלחם לנו, הוא יעמוד לנו בעצרה. ולהסיח את דעתי לגמרי מכל המחשבות שלי על עוצמתו של האויב. אז זה העבודה. העבודה זה נגד עשר כוחות הנפש, עשר כוחות הנפש, שזה מוחין ומידות של הנפש הבאמית, לא נכנעו עדיין אצל הבינוני. לא נכנעו, שזו העבודה במשך היום. אבל, וזה היה קטע ארוך מאוד שקראנו כאן, ישנם זמנים מסוגלים. למשל, ישנו זמן מסוגל חשוב ביותר בכל יום, שהוא זמן התפילה. מתאר לנו אדמור הזקן כאן בצורה תמציתית, בזמן התפילה תדעו לכם, זה זמן של מוחין דגדלות למעלה. הסוגיה של מה זה נקרא מוחין דגדלות בלשון הקבלה היא סוגיה שארוכה מאוד מאוד ולא נוכל לעמוד עליה בוודאי בשיעור הזה. זה שלב מסוים בהתפתחות של הספירות בעולמות העליונים, אחרי שהם עוברים כל מיני שלבים, זה נקרא עיבור ויניקה ומוחין ועיבור שני וגדלות שני. יש לזה עריכות שלמה, אבל המשמעות הסופית של זה, גילוי אלוקות באופן כזה שאנחנו יכולים להשתמש בו. גילוי אלוקות כל כך נעלה שמאיר בנפש של האדם, וברגע שהאדם, וזה השלב השני, וגם ישעת הכושר לכל אדם שאז מקשר חוכמה בינה דעת שלו. כאשר אנחנו נקיים את ההוראות של חז"ל, שצריך להיות שוהין שעה אחת קודם התפילה, ולהתבונן ברוממות הכל, ולהתבונן בשפלות האדם, להתבונן באותם העניינים של ידיעת אלוקות, כמו שמצווה דוד את שלמה ואתה שלמה ונדע, את אלוקי אביך ועל ידי זה ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה, כשזה יהיה בזמן הנכון, באותו הזמן הזה של וישכם אברהם בבוקר, שזה זמן של גילוי של מוחין עליונים למעלה, גם כאן למטה זה יפעל, וזה יביא את האדם למצב כל כך נעלה, הטוב שבנפש האלוקית שלו יתרבה ויעיר כל כך, לא רק במוח אלא גם בלב. וכשהאהבה בחלל הימני של הלב, אהבת השם תתרבה ותגדל כל כך, עד שהיא תגלוש כביכול גם לחלל השמאלי, היא תציף את אותו החלל השמאלי ותגרום לאותו היצר הרע שנמצא בחלל השמאלי להיות מושעה זמנית מתפקידו, נגיד את זה בעדינות. היא משביטה אותו בעצם לזמן מסוים. כל הזמן של התפילה, ושוב, זו תפילה של בינוני. זו תפילה של בינוני כשהוא כבר בתוקף עבודתו כבינוני. כי אנחנו נראה בהמשך שיש גם בינוני שהוא בתחילת דרכו כבינוני. ולאותו אחד מייעץ אדמור הזקן, אל תתפעל מזה שבאות לך מחשבות זרות בעבודת התפילה שלך, אל תתפתה לסגור את הספר ולהגיד, אני לא שייך לעבודה כזאת, חלילה. אתה שייך, וזה שבאות לך מחשבות זרות בתחילת התפילה או באמצע התפילה, זה ראיה שאכן התפילה שלך שווה משהו. כי לאחרת למה מתגייס היצר הרע פתאום, יוצא מגדרו להילחם בך? סימן שאתה מאיים עליו. זה רק בתחילת הדרך. כשהבינוני כבר מתורגל בעבודת השם שלו, כשהבינוני כבר עבר לא רק את הטירונות, אלא עבר גם כמה השתלמויות מקצועיות, וחתם על כל כלי הנשק הדרושים שלו, ויש אצלו במוח כבר במה להתבונן בגדולת הבורא, ויש לו כבר את הכלים והוא יודע איך להשתמש בהם, עכשיו כשהוא יוצא למלחמה, הוא בא ממקום כזה שהיצר הרע שלו נמוג ונעלם, לפחות בזמן התפילה. זה דרגות שונות לגמרי. זה בדיוק פרשת השבוע שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך, אומר אדמור האמצעי, שבתחילת הדרך, כשמכניסים מישהו לעולמה של החסידות, הנושאים הראשונים שצריכים ללמד אותו, צריכים להיות דווקא בעולמות הכי הכי נעלים, עוד לפני הצמצום, בעליית הרצון, כל מיני מושגים נשגבים כאלה. למה? מסביר אדמור האמצעי, כי כתוב כי תצא למלחמה רק בתחילת הדרך, כשרק יוצאים למלחמה, זה צריך להיות ממקום כזה שהוא לגמרי על אויביך. אתה עדיין לא מוכשר להילחם איתו בגובה העיניים. אתה עדיין לא יכול לרדת עד למקום שבו הוא נמצא ולהילחם בו ממש פנים אל פנים, כי יש סכנה. ולכן אתה נלחם כמו, נקרא לזה מלחמה כזאת של פחדנים, אתה נלחם ממקום רחוק, ואתה מגייס לעזרתך כוחות כל כך נעלים, שמולם אין לו שום סיכוי. זה באמת לא המלחמה האמיתית. כי הכיבוש הוא לא כיבוש אמיתי. הכיבוש הוא לא כיבוש שיורד לעומקה ולכל החורים והסדקים של הנפש הבעמית, כדי לברר ולנקות ולטהר. אבל לפחות במקיף של העניין, יש לך, איך אומרים, שקט תעשייתי, אתה יכול לעבוד. אז זה בתחילת הדרך של האדם, זה צריך להיות כי תצא למלחמה על אויביך, רק ביציאה, בתחילת הדרך, העבודה היא על אויביך לבוא ממקום מאוד מאוד נעלה, להתבונן בעניינים שבאמת לא שייכים לעבודת השם בכלל, אלא הם רק גילוי אלוקות נטו במוח. שלבים היותר מתקדמים בעבודת השם, כשבאמת העבודה שלך כבר פועלת, וכבר התחילו לזוז אצלך עניינים, ואתה כבר מוכשר יותר לעמוד, איך קורא לזה הרמב״ם, בקשרי המלחמה, עכשיו אתה כבר יכול להגיע למצב הזה שאתה יוצא לחזית, ממש נלחם עם האויב בפועל ומנצח אותו במקום שבו הוא נמצא, לא רק איזה מין משהו כזה מלמעלה במקף. אז זה בעצם מה שהוא אומר כאן על אותם עיתים מזומנים, כמו זמן, כמו בשעת קריאת שמע ותפילה, שאת מוכין דגדלות למעלה, גם למטה אישת הקושה, מקשר חבד שלו להשם למקדעתו, לעורר אהבה כרשפש בחלל הימני, לדובקה בו, ועכשיו הוא מגלה לנו סוד מקצועי. וכידוע שבספר התניא הוא מגלה לנו הרבה מאוד סודות, יש בהמשך של הפרק שלנו עוד סוד גדול, עניין של מוח שליט על הלב, וכאן הוא מגלה לנו מדוע תקנו חז"ל ברכות קריאת שמע. מצוות קריאת שמע פעמיים בכל יום, שחרית וערבית, מצווה שתיקן להם משה רבנו לישראל לפני שנכנסו לארץ, וכפי שהוא מעריך בזה בסוף פרק חפי, והוא שואל על זה קושייה שם, למה משה רבנו ציווה להם לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום במסירות נפש, הרי איזה מסירות נפש נדרשת מהם לקבל במתנה ארץ טובה ורחבה, ארץ זית שמן ודבש, עם כל המעלות הנפלאות של ארץ ישראל, מה המסירות נפש שנדרשת? אלא שכיוון שבארץ ישראל מתחיל הקיום האמיתי של תורה ומצוות, וכיוון שהקיום האמיתי של תורה ומצוות מותנה בזה שיהודי יהיה מוכן למסור את נפשו עליהם, לכן לפני שנכנסים לארץ מצווה משה רבנו את עם ישראל לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום, להתכוון על זה שהם מוכנים למסור את הנפש על קידוש השם. זה ייתן להם כוח, כמו שנראה בפרקים הבאים, זה מה שייתן להם כוח להגיד אני לא רוצה להיות כמו אותו הקל שבקלים, כמו אותו השוטה שחושב שגם אם הוא עובר עבירות עודנו ביהדותו, לא, אני יודע שאני לא מוכן לעשות שום עבירה, אפילו במסירות נפש, זה ייתן לו את הכוח שלא יעבור עבירה לעולם, שבאמת יהיה בינוני. מה הקשר בין קריאת שמע על ההתבוננות הזאת, על הנכונות למסור את הנפש, מה הקשר לברכות קריאת שמע? אז יש כמה וכמה קשרים, אחד מהם שקשור לברכה שאנחנו אומרים בשחרית, יוצר אור, אז על זה גילה לנו אדמור הזקן בליקוטי תורה, ושם אומר לנו דבר מאוד מאוד מעניין. אומר לנו כזה דבר, הנפש הבעמית שלנו, עם כל זה שהיא כרגע משמשת אותנו כאין מין אויב, ואפילו לפעמים חמור סונה אחת, כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, אבל הנפש הבעמית הזאת יש לה גם כן שורש נעלה. השורש המקורי העליון של אותה הנפש הבעמית, אלו הם פני שור שבמרכבה. ואותם פני שור שבמרכבה, כיוון שאומנם יש להם, יש שם פני שור, אבל לכל אחת מארבעת הדמויות האלה במרכבה יש גם פני אדם, אז מהחיבור של אותם פני שור ופני אדם, ניתה הנפש הבעמית של יהודי. נכון שעכשיו הנפש הבעמית שלנו היא מקליפת נוגה. זה כיוון שהיא השתלשלה מאותם פני שור שבמרכבה, דרך האופנים, ועוד למטה מזה דרך מה שנקרא שמרי האופנים, שזה כבר מקום שיש בו יניקה לקליפות, ועכשיו הנפש שבתוכנו, הנפש הבעמית, היא מקליפת נוגה, אבל בעצם היא עדיין זוכרת בפנימיותה את שורשה הנעלה באופנים, במרכבה העליונה, בפני שור. ולכן כשאנחנו מתבוננים בברכות קריאת שמע, ואנחנו מזכירים לנפש הבעמית שלנו, את הרעש הגדול, וקרא זה אל זה ואמר, יהיה מקום כבודו להריצו, אנחנו מזכירים לנפש הבעמית שלנו, זה פועל עליה סוג של ביטול והכנעה לגבי שורשה ומקורה הראשון. ואז כאשר אנחנו נגיע להתבונן בקריאת שמע, ונגיד ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כן, נוכל לקיים בשני יצריך שנאהב את השם גם עם היצר הרע. המשל על זה, זה אנחנו רואים היום בחיי היום יום שלנו. אתה בא לבן אדם ברחוב, אומר לו, יהודי, בוא תניח תפילין. הוא מסתכל עליך, לא בעין הכי טובה, מה אתה רוצה ממני, זה לא מעניין אותי, זה לא קשור אליי, מה לי ולדברים האלה. אבל אם אתה תהיה קצת יותר חכם, ולא תיפול עליו ישר, בוא תניח תפילין. לפעמים זה עוזר, אבל יש כאלה שאיתם זה הולך קשה. ואתה מדבר איתו, שיחת רעים. אתה שואל אותו כל מיני שאלות, מאיפה אתה, מאיפה המשפחה שלך, מה שם המשפחה שלך, מאיזה עדה הוא מגיע, מאיזה מקום בעולם, במה עסקו אבותיך ואבות אבותיך, ופתאום אתה מגלה שזה הסבא שלו היה רב, וזה עכשיו סבא שלו היה שוחט, וזה הסבא שלו היה תלמיד חכם עצום, ובעצם כל אחד מאיתנו יש לו איזה שהם שורשים כאלה ואחרים, שכאשר הוא נזכר באותם השורשים, זה פועל עליו הכנעה כללית בעצם המציאות שלו. זאת אומרת, הרי הוא אומר, אני הרי ממשיך, הרי אני לא יכול להגיד שהם היו, אני יכול להגיד עליך שאתה פרימיטיבי, אבל להגיד על הסבא רבא שלי שהוא היה פרימיטיבי, אם הוא היה פרימיטיבי אז גם אני כזה. אבל לא, אני רוצה להרגיש את עצמי קצת יותר שייך לשורשים שלי, ואחרי שאתה קצת מחמם אותו ומעורר אצלו את ההתבוננות בשורשים שלו, אתה אומר לו, בוא, אתה יכול להתחבר עם הסבא רבא שלך במעשה, בפועל, כמו שכל אבותיך ואבות אבותיך עד אברהם אבינו הניחו תפילין, בדקה אחת אתה מניח תפילין ומתחבר לכל השושלת של המשפחה שלך מהאביך הקדמון, לא מה שהם חושבים. אז זה עושה לו משהו, והרבה פעמים זה עוזר. עם הנפש הבעמית זה עוזר תמיד, אומר אדמור הזקן. ולכן זה מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ברכות קריאת שמע זה כדי לתת קיום לקריאת שמע הזאת, כדי לתת לה קיום, כי הרי המשימה שלנו בקריאת שמע היא לא עם הנפש האלוקית. עיקר העבודה שלנו זה להגיע לנפש הבהמית, ושגם היא תאהב את השם. בשביל זה צריך עבודה, עבודת רקע, עבודת שורש. טוב. ואז מה קורה? כשהוא מגביר כל כך את האור של הנפש האלוקית, הוא מצליח להכניע כפערה שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב המתפשט בחלל הימני מחבד שבמוח, המקושרים בגדולת אינסוף ברוך הוא. אולי נעצור כאן, זה מצב טוב. כן. צריך להאריך בתפילה. אז עד השיעור הבא אנחנו נחיה עוד עם המצב הזה של, של המוח. עכשיו המוח שליט על הלב, עכשיו הוא באמצע התפילה, הנפש הבאמית כפופה לגמרי, כפוף ובטל לטוב.
פה הגעת לעניין של מדרגות בבינוני.
בינוני,
הרי זו דרגה מסוימת, הגעת למדרגות.
אז זה, מפה. אנחנו נראה את זה בהמשך, בעזרת השם. יש בינוני שהוא רק עכשיו התחיל להיות בינוני, ועוד כל כולו במלחמת ההישרדות מרגע לרגע. ויש גם בינוני כזה, כמו שנראה עוד מעט בפרק תתוו, שהוא כבר ביצר לעצמו איזשהו מצב של בינוני, והוא כבר לא עובד בכלל, הוא צף. יש לו טבע טוב, יש לו הרגלים טובים, הוא בן אדם די מקורר, הוא לא בן אדם שחמום מוח ובהול על כל מיני תאוות, יש לו מראה שחורה כזה, בן אדם שאוהב להתבונן ולחשוב, ולא, זהו. הוא יכול, אם הוא קיבל חינוך טוב והשקיע קצת בתחילת חייו, בשנות צעירותו, הוא יכול להיות בינוני, וזה נקרא בינוני אשר לא עבדו, הוא בכלל לא עובד את השם. עם כל כמה שהוא בינוני, הוא בכלל לא עובד את השם. ואחר כך, בשיא של השיאים, אנחנו נראה שיש בינוני כזה שהוא מתפלל כל היום, או בינוני שלומד תורה כל היום, שהוא בכלל העמיד את עצמו, המלחמה שלו היא שונה לגמרי, ועדיין הוא לא צדיק. אז יש ריבוי עצום של מדרגות בבינונים, כמו שיש ריבוי עצום של מדרגות ברשעים וגם בצדיקים, אז גם בבינונים יש ריבוי מדרגות, אבל גבולות הגזרה, לפחות הגבול התחתון הוא ברור. לא עבר עבירה מימה ולא יעבור לעולם, וזה לא הפירוש שאנחנו עוסקים פה לא בהיסטוריה ולא בחיזוי עתידות, אלא אנחנו באים להגדיר את ההווה. חי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.